ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
היי חברים, מה קורה? אז ככה דקה לפני שהפרק מתחיל, רציתי להגיד לכם שיש לנו פתרון חדש וממש ממש מגניב. נכון לעכשיו הוא חדש, לא יודע אם אתם תשמעו, וממש ממש מגניב. לרכישת מטבעות דיגיטליים, אז שוב, אני לא ממליץ חלילה לקנות, זה לא המלצה והכל והכל והכל, ואנחנו מנגישים פה חומרים בשביל שתוכלו לקבל החלטות מושכלות ונכונות, אבל מי שכן רוצה להיחשף לעולם הזה ולרכוש מטבעות דיגיטליים, יש לנו פתרון ממש 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 מגניב. ממש בקצרה אני אגיד שיש קנייה פשוטה ונוחה, אפשר אפילו לעשות בשקלים, עושים לנו את האמרה בעמלות ממש 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 נמוכות, עם נציג בשפה העברית שעוזר לנו, והדבר הכי מטורף זה שאשכרה עוזרים לנו להעביר את הכסף אחרי שרכשנו, עוזרים לנו להעביר את הכסף אלינו לחשבון הבנק, ומטפלים לנו בניכוי המס במקור. כל זה דרך גוף פיננסי מפוקח, פתרון שיש אצלנו דרך ידע שווה כסף, הלינק ממש כאן למטה. מקווה שזה יעזור לכם, אם יש לכם עוד שאלות, יהיה המון המון מידע, גם באתר שלנו, גם באפליקציה, מוזמנים להיכנס בלינק למטה. זהו חברים, מקווה שתהנו מהפרק, נתראה. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף שלנו בפודקאסט של ידע שווה כסף, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד 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 חם. אני לא יודע מתי תשמעו אותו, אבל זה עולה ויורד בגלים, אבל בכללי בשנים האחרונות כל העולמות של המטבעות הדיגיטליים, קריפטו, בלוקצ'יין, אולי יש לכם סלט בראש, אני מקווה שאחרי הפרק הזה נעשה סדר, אבל כל העולמות של המטבעות דיגיטליים ככה הולך וצובר תאוצה, ואתם ביקשתם מאיתנו בקבוצה לתת יותר תוכן על הדבר הזה ועל העולם הזה, ואם אתם מבקשים, כמו תמיד, אנחנו עושים. אז בפרק הזה, כמו שיכולתם לחש מהכותרת, אנחנו נשתדל לעשות פרק על בכלל מטבעות דיגיטליים, על קריפטו, על בלוקצ'יין, להבין את המושגים, אוקיי? להבין מה זה בכלל, והאם יש לזה שימוש אמיתי בעולם, כלומר, מעבר לרק השקעה שאנשים חושבים להשקיע, וזה, מה זה בכלל? למה אנחנו משתמשים בזה? האם יש לזה שימוש או דברים כאלה? לצורך הנושא הזה הבאתי את מיכאל, מיכאל וילשטיין, הוא חוקר, משקיע ומשתמש במנגנון, במגוון טכנולוגיות מבוססות מטבעות דיגיטליים מאז 2017 כבר, הוא גם מייסד שותף של M-Wiz, שזה איזשהו שירות הדרכות וליווי אישי בעולם המטבעות והנכסים הדיגיטליים. אז אהלן מיכאל, מה קורה אחי?
אהלן, שלום.
ערב טוב.
תודה על האינטרו היפה. שלום למאזינים.
תודה לך על הזמן שאתה ככה נותן בשביל ככה לתת ערך וידע לחברי הקהילה שלנו. אז ככה לפני שאנחנו מדברים על קריפטו, כל מרואיין שאני מראיין, תן לנו בכמה מילים, איך הגעת בכלל לעולם הזה של מטבעות דיגיטליים, מה בדיוק אתה עושה, כלומר, מה זה בכלל, איך הגעת לעולם הזה, טיפה רקע עליך שאנשים יכירו.
אז בעצם ההיכרות שלי עם ביטקוין ובכלל עם כל העולם הזה התחילה בעצם בפיק הקודם שהיה, זאת אומרת לפני 4 שנים, היה בעצם התחיל דיבור מאוד גדול והרבה רעש סביב הטכנולוגיות של הבלוקצ'יין. משהו, יצא לי בעצם לחזור מטיול בארצות הברית באותה תקופה, והייתי בין עבודות. וכיאה לקיץ חם בתל אביב, המון שיחות, המון שיחות על הבר, הובילו בעצם לבעצם שיח פורה ומעניין סביב מה זה בעצם ביטקוין, מה קורה, כל בעצם הנושאים שאנחנו כבר רגילים לשמוע קצת יותר מהם, האם זה מסוכן, האם זה אמיתי, האם זה בועה, כל הדברים האלה, ובעצם שמה הייתה, היה לי זמן לצלול אל כל העולם הזה, ובעצם להעמיק בו. אני מגיע מרקע של הנדסת מערכות תקשורת בלימודים, ובעצם כל העניין של רשתות תקשורת, פרוטוקולי תקשורת, זה משהו שיצא לי גם ללמוד ולהתעסק בו בזמן הלימודים, ואפילו באחד הקורסים הייתה נגיעה פה ושם בביטקוין.
וואלה.
לא באמת ידענו יותר מדי מה זה,
באמת? זה נכנס כאילו למוסדות
אקדמיים? האמת שכן, האמת שכן, זה קיים בעצם, זה מגיע הרי מהכיוון של התיאוריה, שבעצם נמצאת מאחורי הביטקוין, שזה בעצם הבלוקצ'יין, דברים שבטח נדבר עליהם בקרוב. וזהו, הנדסת מערכות תקשורת.
ובעצם מ-2017, אתה מתעסק בכל מה שקשור לעולם הזה של מטבעות דיגיטליים וקריפטו?
אז אפשר לומר שב-2017 התחיל...
החיידק הזה.
התחיל החיידק הזה, הדיבוק הזה. הייתה, בעצם חזרתי לעבוד בתור מתכנת תקופה של שנה וחצי בין לבין, אבל תמיד בעצם נשארתי מעודכן בעניינים ובפרויקטים שכבר הכרתי, ובעצם זה עולם שתמיד משך אותי גם ברמה של היכולות הטכניות שזה יביא, וגם ברמה הפילוסופית יותר של, שאנחנו נדבר עליה גם בהמשך, שזה מה בעצם השימושים שיכולים לצאת מהטכנולוגיות האלה, ומה הכלים בעצם שהטכנולוגיות האלה יכולות לאפשר, גם אם לא כרגע, אז בעתיד. ובעצם זה חלק מהדיבוק. כל היופי הזה שיכול לצמוח מתוך זה, כל העולם היזמי, כל העולם הקדמה שבעצם יכול להביא לקצת יותר שוויון בין גופים שונים בעולם.
אוקיי, מעניין. אז בואו באמת ככה נתחיל לצלול, ואני אפתח עם שאלה, עם השאלה, אוקיי? וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו בפרק הזה זה לא איך אנחנו משקיעים או דברים כאלה, אני שנייה שם את זה בצד, מבחינתי כרגע זה ממש הבסיס של הבסיס, מה זה בכלל מטבעות דיגיטליים, והאם יש לזה שימוש בעולם האמיתי, זה יהיה הדגש של הפרק. אז מה זה בכלל ביטקוין, מה זה איתריום, מה זה בלוקצ'יין, מה ההבדלים ביניהם? בוא נתחיל לפרק את העניינים האלה, מיכאל, ואני אומר מראש, אנחנו רוצים להישאר כמה שיותר נמוך, להסביר כמה שיותר ברמה הכי הכי פשוטה.
אוקיי, מעולה. אז בעצם אמרנו ביטקוין, אמרנו איתריום, אמרנו בלוקצ'יין, וככה במשפט ראשון אנחנו עושה הבדלה, ביטקוין ואיתריום הם בעצם מטבעות, הם בעצם מימושים לטכנולוגיה בעצם של הבלוקצ'יין, והבלוקצ'יין זו הטכנולוגיה, בעצם הפרטים הטכניים, הקופסה השחורה שקורית מאחורי הקלעים, שבעצם הביטקוין הוא משתמש בטכנולוגיה הזאת בשביל איזשהו יישום מאוד ספציפי של העברת ערך, מגורם, מכתובת אחת לכתובת שנייה, או מגוף אחד לגוף אחר.
מה הכוונה בהעברת ערך בתכלס? תן דוגמה אולי שיהיה פשוט למאזינים להבין.
אז נגיד דוגמה מאוד, מאוד נפוצה שמשתמשים בה, זה בעצם הביטקוין הוא כמו בעצם האימייל. האימייל זאת הייתה מהאפליקציות הראשונות שהיו לנו בעצם על גבי האינטרנט. ובעצם האימייל הוא משמש רק לשליחת הודעות מהכתובת שלי לכתובת שלך, ופה זה נגמר. אין האימייל עצמו הוא לא בצורה הבסיסית שלו לא עושה עוד דברים. יש שירותים נוספים שהאימייל עובד איתם, אנחנו מחברים עוד כלים, ועם הזמן יתפתחו עוד פיצ'רים ואפשרויות, אבל באופן הגנרי שלו האימייל נועד להעברת מסרים מצד א' בצד ב', וככה גם הביטקוין. הביטקוין זה בעצם בלוקצ'יין, הבלוקצ'יין של הביטקוין, זה בעצם רשת של בלוקים שאנחנו אולי נדבר קצת, אולי זה הזמן באמת לשנייה לעצור בצד ובכמה מילים להסביר מה זה בלוקצ'יין, אבל בלי להרחיב יותר מדי, וכדי ש... נשאר בהבדלים בין איתריום וביטקוין ובלוקצ'יין.
בוא נעשה שנייה סדר. אמרנו מה זה להעביר ערך, כלומר מה הכוונה בלהעביר ערך? אמרת שזה כמו אימייל. מה הכוונה כמו אימייל?
כמו אימייל יש לנו טווח כלשהו של כתובות ניתנות, הכתובת אימייל שלך, הכתובת אימייל שלי, אנחנו בעצם מקבלים אותה משירות למשל של ג'ימייל, של יהו, או כלשהו שירות מנוהל, ואנחנו משתמשים ברשת הזאת, בפרוטוקול, בסוף במחשבים, התקשורת מתבצעת בעזרת אחדים ואפסים, האחדים ואפסים האלה מתורגמים לסט חוקים כלשהו, מאחורי הקלעים, שהמכונות והשרתים באינטרנט בעצם יודעים לתקשר בצורה מסודרת, ובעצם להעביר לנו בצורה אמינה ורציפה מידע שאנחנו בעצם מבקשים לקבל ממקום אחד בעולם למקום אחר.
אז בשורה התחתונה, אם אני, זה, אתה מדבר על העברת ערך כמו אימייל, כמו שאני מעביר באימייל, אני מעביר מידע, אז על גבי הטכנולוגיה, אוקיי, שעומדת מאחורי הביטקוין, שהיא הבלוקצ'יין, על גבי הבלוקצ'יין של הביטקוין, אנחנו מעבירים ערך, שבמקרה הזה זה מטבעות של ביטקוין שמשקפות לנו כסף.
בדיוק, אני רק אחדד, אז בעצם הביטקוין זאת, זה הבלוקצ'יין של הביטקוין, זאת זה האינטרנט שלנו, או בעצם התשתית שלנו, ובתוכה אנחנו, בתוך הרשת של בתוך הרשת של הביטקוין, נמצאים בעצם רישומים של כל הפעולות והעברות שנעשות בתוך הרשת הזאת. העברות האלה במקרה הזה הן העברות של מטבעות ביטקוין, מחשבון אחד לחשבון אחר.
אוקיי, אז בוא נחזור אחורה, אמרנו שביטקוין ואיתריום הם למעשה המימוש, הם למעשה המטבעות, אוקיי, שאנחנו משתמשים בהם, לעומת זאת בלוקצ'יין זה הטכנולוגיה, נכון?
בדיוק.
מאחורי הקלעים, אז בוא נדבר רגע על הבלוקצ'יין, מה זה הטכנולוגיה הזאת, מה כל כך מיוחד בה, ולמה כל כך הרבה אנשים אומרים שהיא פורצת דרך ויכולה לעשות מהפכות בכללי בעולם, מה זה אומר, איך זה עובד, ברמה הכי הכי בסיסית.
אז ברמה הכי בסיסית, בשביל אנחנו, הרשת של הביטקוין היא לא נשלטת בעצם על ידי שום גורם אחד, כמו שאנחנו רגילים בעולם שלנו. זאת בעצם רשת מבוזרת של מחשבים שמפוזרים בכל מקום בעולם, ובגלל שזאת רשת מבוזרת, בעצם חסר לנו את מה שהגוף המרוכז כן יודע לתת לנו, שזה ודאות, שזה הסכמה לגבי מהי האמת. למשל, בחברה כמו גוגל, היא שומרת את כל המידע של המשתמשים, ובעצם רק לה יש גישה לנתונים האלה. אז אף אחד בעצם לא יכול להסתכל על הנתונים בהכרח, להבין מה קורה בתוך העולם שגוגל מנהלת. לעומת זאת, ברשת מבוזרת, כל הרעיון הבסיסי הוא שהכל יהיה בעצם פתוח לכולם, כל השחקנים ברשת יהיו שווים, ובגלל שכולם שווים, אז בעצם בבסיס של הבלוקצ'יין אנחנו מקבלים בעצם את מה שקוראים לו קונסנזוס, אוקיי? אנחנו מקבלים הסכמה על קונסנזוס, שזה הסכמה כלשהי על אמת אחת בין כלל המשתמשים המבוזרים ברשת. עכשיו,
רגע, אני אנסה לעשות איזשהו סיכום, לפני שאתה ממשיך. כלומר, בשורה התחתונה, כרגע, איך שאנחנו מכירים את רוב השירותים בעולם, נלך למערכת הבנקאית, אם אני רוצה להעביר לך, מיכאל, כסף, אני עושה את זה בדרך כלל דרך איזושהי בנק או משהו, אני עושה העברה בנקאית. אז אני לא מעביר הרי ישירות את הכסף אליך, אלא אני לוקח כסף, אני מעביר אותו דרך הבנק. אז יש גורם, צד שלישי, שהוא מתווך בינינו, והוא מאשר שאכן מיכאל קיבל את הכסף מבר, וממני ירדו מהחשבון שלי לצורך הנה 200 שקלים, ואצל מיכאל התווספו 200 שקלים, בסדר? ובעצם הבנק הוא אחראי על זה שלא יהיו הונאות, אוקיי? שלא לצורך העניין יעבירו מהחשבון שלי מיליון שקלים לחשבון אחר ולא יהיה על זה בקרה. או שמיכאל יבוא ויגיד, וואי, לא קיבלתי את הכסף, למרות שאני רואה, הבנק אומר שכן קיבלת כסף. אז הבנק הוא בעצם איזשהו גורם שהוא אחראי במרכאות לאמת, נכון? בעולם כרגע.
אם אפשר לקרוא לזה שהוא אחראי לאמת.
במרכאות, בספציפית בעולם הבנקאית, כמובן שזה הכל מה שנקרא בקומוניקציה הזאת, והרעיון ברשת הבלוקצ'יין זה שזה חוסך לנו את המתווך הזה, כלומר אנחנו לא תלויים בבנק, ואיך הדבר הזה קורה, כלומר איך אנחנו מגיעים לאמת הזאת, לאמת האחת שמיכאל הזכיר קודם, ובאמת לוודא שמיכאל קיבל את הכסף ושאין שום הונאה או משהו כזה, אז במקום שיהיה מקום אחד ספציפי שכביכול יש לו מוניטין והכל והבן, אז המידע הזה נשמר על ידי בכל המחשבים ברשת, מה שנקרא מבוזר, המון 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 מחשבים בעולם מחזיקים את הרשומות האלה, אוקיי? זה אומר שההעברה שלי למיכאל רשומה בסופו של דבר בהמון המון המון מחשבים בעולם, ותמיד יהיה אפשר לחזור אחורה, אוקיי? ולראות את הדבר הזה, כלומר לראות את ההעברות האלה, כדי לבדוק ולאמת, אוקיי? כדי שמישהו לא ינסה מה שנקרא לשנות משהו ברישומים או משהו כזה, ולעשות הונאה מסוימת, אז אנחנו יכולים למעשה לבדוק את זה בכל המחשבים ברשת, וזה הבסיס והרעיון של רשת הבלוקצ'יין, כלומר אנחנו לא מסתמכים על מקור אחד, אלא מפזרים את הסמכות להמון המון המון מחשבים, מה שנקרא מבוזר. דייקתי פה מיכאל?
דייקת יפה מאוד. הייתי רק במילה מדגיש שבסוף מה שחשוב זה הבסיס נתונים, זה בעצם איפה נשמרים הנתונים עצמם, איפה נשמרים הנתונים. במקרה שכמו שדיברנו עם הבנקים, זה נמצא בקופסה סגורה איפשהו, תחת חברה כלשהי, תחת ממשלה כלשהי, תחת גורם כלשהו אחד או מי ששולט בזה, וברשת מבוזרת, זה יכול להיות בביטקוין, זה יכול להיות באיתריום, זה יכול להיות בכל מיני רשתות מבוזרות, יש לנו בעצם את כלל המשתתפים, שצריכים בעצם לקבל גם גישה, וגם צריך להיות איזשהו מנגנון, שבעצם מאמת שכל הפעולות שנעשות, הן תקינות.
בדיוק, אז המנגנון הזה, זה בדיוק העניין, זה בדיוק הטכנולוגיה מאחורי הבלוקצ'יין, ואנחנו כמובן לא ניכנס פה ממש ממש לעומק של איך הדבר הזה עובד, אבל בדיוק המנגנון הזה של איך אנחנו מפזרים את המידע הזה בין כל המחשבים, ואנחנו מוודאים שהכל תקין והכל אמיתי והכל נכון, זה בדיוק רשת הבלוקצ'יין, בסדר? ויש לנו מה שנקרא איזשהו גורמים בתוך הרשת שעושים את זה ואחראים לכך, והכל בצורה מאובטחת, וזה כל הרעיון של רשת הבלוקצ'יין, שהכל מבוזר ואין גורם צד שלישי. עכשיו בוא נדבר רגע מיכאל, למה אנחנו בכלל צריכים את זה? כלומר, אני יכול להגיד לך ואומר לך, תשמע, מה אני בכלל צריך את כל הבלגן הזה וכל הכאב ראש הזה, וזה מפוזר בכל העולם והכל, אני כרגע יש בנקים והכל סבבה והכל מגניב, למה אני צריך בכלל את כל הבלגן הזה של הבלוקצ'יין והמבוזר והכל?
יפה, אז קודם כל, אפשרויות זה תמיד טוב בחיים. אז יש לנו פה בעצם טכנולוגיה חדשה, הביטקוין זה היישום הראשון של הטכנולוגיית הבלוקצ'יין, שדוברה הרבה בתיאוריה המתמטית והקריפטוגרפית בעצם, ואנחנו בעצם מקבלים פה, כמו שדיברנו הרגע, אנחנו מקבלים פה מנגנון חדש, בעצם כלי חדש בעולם, שבעצם הביטקוין מראה לנו בזמן אמת איך המנגנון הזה דואג לעבוד בצורה חלקה, כבר 10 שנים, כבר מעל 10 שנים הוא רץ, ויש הרבה ניסיונות לתקיפות ומתקפות מכל מיני וכל מיני סוגים, ובסוף הרעיון הזה מחזיק מעמד. אז מה בעצם אנחנו מקבלים פה ולמה אנחנו צריכים את זה? אז דיברנו על המנגנון קונסנזוס הזה, והמנגנון קונסנזוס הזה, המנגנון הזה שבעצם נותן למספר שחקנים ברשת מבוזרת להסכים על אמת אחת, הוא בעצם מאפשר לנו בפעם הראשונה לעשות למשל טרנזקציות פיננסיות, למשל העברות ערך בין גורמים ברשת בלי שיהיה מתווך, אוקיי? זה בצורה שהיא בטוחה, בצורה שהיא אמינה, בצורה שאי אפשר לזייף ובעצם לשתול אינפורמציה לא נכונה בתשתית הזאת. אז מה שאנחנו מקבלים זה סוג של איזשהו גוף רובוטי, שהוא לא יכול לשקר, אוקיי? הוא פשוט לא יודע מה זה לשקר. מה שאנחנו נכניס אליו זה מה שייצא, אוקיי? ברמה הבסיסית. עכשיו, איזה דברים ומה זה נותן לנו ולמה אנחנו צריכים את זה, אז זה כבר בעצם חלק מהאסכולה של קוד פתוח, חלק מהאסכולה של יזמות אינטרנטית, בוא נגיד ככה, שפורצת גבולות בכל תחום, כמו שאנחנו רואים בעולם, ויש אינסוף שימושים, יישומים, משחקים,
ויש בוא ניתן, גם... בוא ניתן כמה שימושים, אם אתה יכול לזכור, כמה שימושים מרכזיים. בוא נגיד שהשימוש הכי מרכזי זה באמת העברת כסף. כמו שאמרת, אני יכול עכשיו להעביר על גבי מנגנון הבלוקצ'יין של ביטקוין, וגם איתריום, לצורך העניין, אבל נלך על הביטקוין, שהוא הכי גדול כרגע והכי מוכר והחלוץ. אני יכול להעביר על מנגנון הבלוקצ'יין שלו, להעביר ביטקוין ממני אליך או לכל מקום אחר בעולם. באמת אמרנו, בלי בנקים, בלי תלות כזאת. זה אומר אגב שזה יותר מהר, זה אומר שזה עם עמלות יותר נמוכות. מה, איך זה עובד מהבחינה הזאת?
אז לפני שנצלול בעצם למה בעצם חוץ מכסף קורה, אנחנו נצטרך לדבר שנייה על חוזים חכמים. וטיפה לתת נקודה על איתריום, אבל נגיע לזה שנייה בהמשך.
נגיע לזה שנדבר על איתריום, כן.
כן, אז בעצם כמו שאתה אומר, הדוגמה, בעצם היישום הראשוני זה באמת להעביר כסף. איך זה נעשה? מה, כאילו, איך שזה נעשה בעצם, יש אפשרות, יש לנו רשת, שכל כמה דקות בעצם מתווספים הטרנזקציות וכל הפעילות שנעשית בה, והיא מתווספת אל השרשרת הזאת של האירועים שקדמו בעבר, בדיוק. ועל ידי ההכנסה הזאת בעצם לרשת הזאת, אנחנו יכולים להיות בטוחים שכל הגורמים ברשת המבוזרת הסכימו, וזאת באמת ההיסטוריה שקרתה מבחינת האירועים שקרו ברשת.
אוקיי, okay. כלומר זה נותן לנו מנגנון בטוח ואמיתי, שבמקרה הזה הבנקים יחסית נותנים איזשהו מנגנון דומה, אבל בניגוד לבנקים אנחנו לא תלויים פה בבנקים, אנחנו לא תלויים באיזשהו גורם מסוים, צד שלישי, זה ממשלות או בנקים או משהו כזה, שאפשר לדבר על זה, אנחנו דיברנו בפרקים הקודמים על ריבית ועל זה שממשלות מדפיסות כסף או דברים כאלה, כאן אין גוף שמחליט להדפיס יותר כסף או מחליט להדפיס פחות כסף, ובמרכאות באיזשהו מקום שולט או מכתיב או מנווט לנו את החיים ואת ערך הכסף שלנו. יש פה כללים מאוד מאוד ברורים שלאף גוף מרכזי, לא משנה אם זה ממשלת ארצות הברית או ממשלת ישראל או לא משנה מה, אין גוף שמרכזי שמחליט שככה זה מה שיהיה, אלא יש כללים מאוד ברורים ויהיה כללי המשחק לכולם. שיש פה איזושהי תפיסה, אפילו אולי פילוסופית, אבל של סוג של שוויון, ואלה הכללים, ואנחנו לא תלויים בחסדים של אנשים כאלה ואחרים שגורמים, יושבים למעלה, שזה יכול להיות טוב ויכול להיות לא טוב. כלומר, יש כאלה שיבואו ויגידו שאולי זה כן טוב שאנשים מנהלים את הכלכלה ומכתיבים את הכללים. זה מה שנקרא, כל אחד ויכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה, לא ניכנס לזה כאן כרגע, אבל הזכרת קודם, מיכאל, חוזים חכמים. בוא נדבר שנייה, מה זה אומר חוזים חכמים, וזה בעצם ההבדל העיקרי, תקן אותי אם אני טועה, בין ביטקוין לאיתריום, נכון?
יש הרבה הבדלים, יהיו עוד הבדלים, אבל אני רק רוצה שנייה להתייחס למה שאמרת קודם לגבי הבנקים. אז באמת גם הביטקוין, מי שלא מכיר, אז בעצם בבלוק הראשון של הביטקוין אי פעם הייתה התייחסות בעצם, היה רשום שעכשיו זה השלישי לינואר 2009, ובעצם אחד הבנקים הגדולים בדרך לביילאוט מהממשלה. זה בעצם הודעה שבעצם נכתבה אל תוך הבלוק של הביטקוין, במטרה בעצם לא, בצורה לא מקרית, מתייחסת למשבר פיננסי ובעצם לעזרה ממשלתית לגורם שהוא בנק, אוקיי? וכמו שאמרת, הביטקוין משמש איזשהו מנגנון אלגוריתמי שאפשר לצפות אותו מראש, אמנם העמלות, הזמנים, הדברים האלה הם קצת ניתנים לשינוי, זה כבר טיפה לרדת לפרטים, ומה זה תלוי, אבל בגדול, הפעילות של זה הרבה יותר מהירה, יש הרבה פחות חסמים, הגישה גם, מה שלא אמרנו, הגישה לרשת הזאת היא בעצם פתוחה לכל אחד בעולם, שיש לו חיבור לאינטרנט וטלפון. לא כמו אחוז מאוד קטן של האוכלוסייה בעולם, שרק לו יש בעצם גישה למערכת הבנקאית, ולשוק ההון, ולשאר השירותים הפיננסיים שיש לנו. הטכנולוגיה הזאת היא בעצם פתוחה לכולם, וזה עוד חלק מהשוויון, ובעצם למה זה טוב לנו. אנחנו רוצים ליצור חברה שהיא שוויונית יותר, אנחנו רוצים לקדם מדינות ולתת להם פתרונות טכנולוגיים שיקדמו אותם מהר יותר, וגם אותנו לעתיד טוב יותר.
אנחנו באמת רואים, כמו שאתה אומר, מאמצים את ה, כאילו, איך מאמצים את הטכנולוגיות האלה דווקא במדינות, הרבה באפריקה, אני שומע עוד דברים כאלה, שמאמצים את הטכנולוגיות האלה בגלל ששם המערכת הבנקאות היא לא כל כך מפותחת כמו בעולם המערבי, וזה באמת נותן להם פתרון מסוים. מי שלא עקב, אז המשבר שמיכאל דיבר עליו קודם, משבר הסאב פריים ב-2008, שנבע והתחיל מהמערכת הבנקאית. כלומר, אם עכשיו דיברנו על משבר הקורונה, ויש משבר קורונה עכשיו והכל, אז זה אומנם משבר רפואי, אבל המשבר ב-2008, משבר הסאב פריים, התחיל בגלל המערכת הפיננסית ועולם הנדלן בארצות הברית. אז בואו נדבר שנייה על, דיברנו על ביטקוין, בואו נדבר רגע על איתריום. יש הרבה הבדלים בין ביטקוין לאיתריום, ואפשר לעשות לזה פרקים שלמים. לא ניכנס לגמרי לכל ההבדלים, אבל אני כן רוצה לדבר על המימושים ועל על מה בעצם איתריום כן מאפשר לנו, ומה הרעיון מסביב לאיתריום. אם ביטקוין נועד בשביל מה שנקרא להעביר ערך, ולהעביר במקרה הזה כסף, מה הרעיון של האיתריום?
יפה. אז בעצם, למה הביטקוין נועד אגב, זה משהו שעוד מתפתח וקורה, וזה דברים שעוד יכולים להשתנות. השימושים יכולים להשתנות עם השימוש ההולך וגובר, עם האימוץ של הטכנולוגיה הזאת בעולם, וגם במהלך השנים, פעם היה לו, חשבו שזה יהיה הזהב הדיגיטלי, ואז זה משהו אחר, ואז עוד משהו, אז זה משהו שגם נתון
לדיון,
התפתחות, כן? ובמובן הזה בעצם, שנעבור עכשיו למה שדיברנו קודם, אם הביטקוין הוא היה בעצם היכולת לשלוח הודעת מייל ממקום למקום, אז בעצם האיתריום הוא פלטפורמה שלמה, הוא בעצם פלטפורמה שלמה ליצור אפליקציות וליצור כל מיני יישומים למפתחים, בעצם טכנולוגיות אחרות שישתמשו בבסיס באיתריום, בפלטפורמה של האיתריום, ובעצם ייתן אפשרות לממש כל מיני יהודים, כל מיני פתרונות. עכשיו, איך בדיוק זה נעשה ובמה ההבדל? אז הפרוטוקול של הביטקוין במילה הוא ברובו קבוע, הוא לא נועד גם להשתנות יותר מדי בעתיד, אוקיי? בואו נגיד ש97% מהקוד שכתוב שם הוא יישאר זה. התהליך של לשנות משהו ברשת של הביטקוין הוא מאוד מורכב, מאוד מסובך, הוא גם לאו דווקא צריך להשתנות יותר מדי, כי כמו שאמרנו, אנחנו מצפים ממנו למשהו מאוד קבוע. לעומת זאת, האיתריום, אמרנו שהיא פלטפורמה, היא פלטפורמה לחוזים חכמים. אז מה זה בעצם חוזים חכמים? חוזים חכמים זה בעצם איזושהי אפשרות, אם ננסה לתת דוגמה פשוטה מהעולם הרגיל, איזשהו, באמת, כמו שזה נשמע, חוזה שאני ואתה כותבים בינינו, למשל, אם הטמפרטורה מחר מעל 35 מעלות, אז בר יקבל 20 שקל ממיכאל. אחרת, מיכאל יקבל 30 שקל מבר. זה איזשהו חוזה שאנחנו כותבים, זה יכול להיות גם חוזה משפטי, ממש הרבה יותר מורכב.
בעולם האמיתי, סתם, אני רק אתה מדבר על דוגמה, אז אם יש דוגמאות אמיתיות, אז בוא נגיד בביטקוין זה רק העברה של כסף, קצת קשה לנו לממש מה שנקרא, אפילו חוזה כמו שכר דירה. אחת לחודש, כמו שעכשיו אני משלם שכר דירה בצ'קים, ואחת לחודש מעביר שכר דירה. אז בחוזים החכמים, באמצעות הפלטפורמה של איתריום נותנת לנו, אפשר לבנות מנגנונים כאלה שכן יספקו מענה לדברים יותר מורכבים, אם זה בשוק ההון, מי שמכיר אולי אופציות או דברים כאלה, אבל גם ברמה הבסיסית, אפילו, כמו שאמרתי, חוזה לסחירות, ודברים יותר מתקדמים, אני מכיר ושמעתי אפילו על סטייל ביטוחים, אנשים עושים ביטוח באמצעות מנגנונים כאלה של מטבעות דיגיטליים וכדומה. אז באמת אולי ניתן איזשהו שימוש כזה מעניין, מיכאל, שאתה יצא לך להכיר, או משהו שהולך ומתהווה עכשיו, משהו מעניין שנמצא על גבי רשת האיתריום?
כן, כמובן. אז קודם כל, כמו שאמרת, ביטוחים, ובאופן כללי, מה שאנחנו בעצם מקבלים עם היכולת הזאת של חוזים חכמים, ועוד כמה טכנולוגיות מסביב באקוסיסטם של האיתריום, אנחנו בעצם מקבלים סט של כלים מאוד חזק, לבנות כל חוזה אלקטרוני, אוטונומי, שיפעל בצורה עצמאית ברגע שיקראו לו, ובעצם תמיד ידע לבחון את המצב ברשת, לבחון את האמת הזאת שקיימת בין כלל המשתתפים, ולהמשיך את הפעולות שלו. עם הבסיס המאוד מאוד חזק הזה, בעצם נוצרים כבר היום, קיימים, כמו שאמרת, ביטוחים, קיימים פתרונות לחקלאים. אם עכשיו יש בצורת במדינה, למשל, מדינות באפריקה, יש כבר מדינות, מספר מדינות באפריקה כבר מאמצות פתרונות של חברות מסוימות באקוסיסטם של איתריום, שבעצם מספקות חוזי ביטוח כנגד בצורת. יש לך חברות שיודעות לתת כבר כיום איחור של טיסה, ביטול של טיסה שלא הגיע בזמן, אז במקום לפנות לשירות לקוחות, להגיש מסמכים, לעשות מיליון פרוצדורות, בעצם באופן מיידי, באמצעות התשתית האוטונומית הזאת של חוזים חכמים, אנחנו בעצם יודעים לקבל מהעולם האמיתי איזושהי אינדיקציה להטיסה בוטלה, הטיסה מתעכבת, מגיע פיצוי לבר בסך $500 כחלק מהחוזה שימוש שהוא רכש. ובאופן מיידי בעצם אתה תקבל את הכסף שלך על החשבון. עוד שימוש, לשלם מזכורות, אוקיי? אנחנו יכולים לשלם מזכורות ברמה יומיומית. הבן אדם עשה עבודה כלשהי, למה בעצם לחכות פעם בחודש? יש אפשרויות להזיז נכסים ותשלומים בצורה הרבה יותר מהירה. זה פותח סט שלם של אפשרויות ואפליקציות. יש לנו אפליקציות שהן בעצם מדמות בנק, אוקיי? בנק כמו שאנחנו מכירים ואף יותר מתקדם. אם זה ברמה של להפקיד לחיסכון ולקבל תשואה כלשהי, אז במקום לקבל תשואה פעם ברבעון, כמו שקיים במערכת המסורתית שלנו, אנחנו ממש מקבלים את הכסף לחשבון שלנו, את האחוז הזה של החיסכון שאנחנו אמורים לקבל, ברמה של 15 שניות, כל 15 שניות, כל בלוק של איתריום, אתה רואה עוד קצת דולרים, עוד קצת שקלים, מצטברים לך לחשבון.
עוד קצת איתריום.
עוד קצת איתריום. יש בעצם, האיתריום הוא מאפשר אקוסיסטם שלם, וכמו שב-2017 חשוב לציין היה, מה שאנחנו בעצם שמענו, ומה שגם עכשיו הרבה אנשים במיוחד שנחשפים לתחום לראשונה נורא מתלהבים, זה התשואות המטורפות שיש במגוון המטבעות, כל אחד מחפש את המטבע הבא שיעלה ויצמח ויעוף. ובעצם שם, כל המטבעות, או חלק נכבד מהם, מעל 90% אם אני לא טועה, זה מטבעות בעצם שצמחו באקוסיסטם של האיתריום. אמנם רובם זה בעצם הרבה מטבעות שאין להם באמת ערך, וחשוב להדגיש את זה למאזינים, שהרבה מהמטבעות גם לאו דווקא אמורים להצליח, בגלל היכולת הזאת של שאיתריום מספקת למשתמשים שלה, לקחת את את השכבת בסיס הזאת של האיתריום, ובקלות לשכפל אותה ולהשתמש בה בשביל ליצור איזשהו חוזה חכם, או איזשהו מוצר חדש, איזושהי חברה חדשה, על גבי האקוסיסטם של איתריום, רוב הפעילות קורית על גבי איתריום, אוקיי?
אוקיי.
אז רוב המטבעות, רוב הפרויקטים, שוב, באמת, דגש חשוב, לא צריך סתם להתלהב, צריך באמת להבין מה כל טכנולוגיה עושה, ומה השימוש שלה, ויש עוד המון המון אספקטים לזה מעבר לקפיצות באחוזים במחיר שאנשים רואים.
בדיוק, אז האמת שבדיוק בשביל זה קיים הפרק הזה, ואתה נגעת על זה ממש בקטנה וממש לקראת סוף הפרק, שזה מצוין וזה אחלה, אבל אני בכוונה לא רציתי לנתב את הפרק לרגע בוא נשקיע, ומה יהיה המטבע הבא, וכמה אחוזים, ואיך משקיעים והכל. אנחנו כנראה נדבר על זה גם בפרקים הבאים, וזה סבבה והכל טוב, ואני גם משקיע במטבעות דיגיטליים, וב-2017 באמת אני התחלתי להשקיע ממש בסכומים נמוכים, כי באמת רציתי לתפוס את המטבע הבא, אמרתי וואי איזה מטורף וזה, ולא באמת הבנתי, כן? אבל כן, יכולתי להרשות לעצמי, אמרתי, אני כששמתי את הכסף ב-2017, מבחינתי זה היה סכום מאוד מאוד נמוך, כמה מאות דולרים עבורי, ואמרתי, מה שיהיה, אני מבחינתי כבר הפסדתי את הכסף, ואולי יצא מזה משהו מגניב, ואולי לא. בלי כל הבנה, ומבחינתי זה כמו, היה אז, כמו ללכת לקזינו. היום אני מבין כמובן הרבה הרבה יותר, וזה עולם אחר, ובגלל זה רציתי להביא את הפרק הזה היום, כדי שאנשים יבינו שמטבעות דיגיטליים, יש לזה שימושים אמיתיים. כלומר, זה לא רק המובן הזה של להשקיע, ואולי נתפוס איזשהו מטבע שיעשה 1,000,000% בכמה שנים ונהיה עשירים מאוד, אלא יש שימוש אמיתי מאחורי המטבעות האלה, ויותר נכון הטכנולוגיה הזאת של הבלוקצ'יין. ובגלל זה היה לי חשוב מאוד לעשות את הפרק הזה איתך, מיכאל, כדי שנדבר גם על השימושים ועל הדבר הזה באמת, של מה זה בכלל ומה השימושים. אז אני אנסה ככה לסכם את הפרק, אני מקווה שהצלחנו להפשיט את זה ולהוריד את זה לרמה הכי 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 נמוכה שאפשר, כדי שככה נבנה בסיס והבנה מה זה בכלל המטבעות הדיגיטליים. אז דיברנו רגע על מה זה ביטקוין ואיתריום ומה זה בלוקצ'יין, אוקיי? צריך להבדיל, ביטקוין ואיתריום הם למעשה סוג של מימושים, אוקיי? הם מטבעות בעצם, לעומת בלוקצ'יין שזה הטכנולוגיה מאחורי הקלעים. דיברנו על מה הבלוקצ'יין מאפשר לנו ועל זה שזה נותן לנו מוריד את התלות, מה שנקרא, בגורם צד שלישי. במקרה הזה זה הבנקים, אבל יש עוד כל מיני גורמים אחרים, אבל זה בעצם נותן לנו אופציה לעשות, לבנות רשת מבוזרת ולהגיע להסכמה ולאימות ולאמת אחת, גם ללא צד שלישי. ונדברנו קצת על מימושים ועל חוזים חכמים ועל זה שביטקוין הוא לצורך העניין נותן לנו מענה אחד, לעומת האיתריום שזה איזושהי פלטפורמה שעל גביה נבנים המון המון שירותים והמון המון מימושים שונים. מיכאל, משהו אחרון ככה לפני סיום, שאולי שכחתי?
רק, לא, אני חושב שהיה לי מאוד נחמד, תודה רבה על האירוח. אני חושב שבאמת הצלחנו למצות בצורה מאוד כללית את האלמנטים הבסיסיים. כמובן שזה עולמות מאוד עמוקים, זה טכנולוגיה חדשה, חשוב גם להבין את זה, זה טכנולוגיה שמתפתחת, זה טכנולוגיה שכמו כל טכנולוגיה יש בה פגמים לאורך הדרך, וחשוב להבין את הפוטנציאל ובאמת הכלים והדברים שיכולים, שאנחנו כאנושות או אפילו ככה אפשר להגיד, יכולים לקבל מזה לטובת הילדים שלנו, לטובת הדור הבא, ולהיות מאוד סובלניים, לא לרוץ, לא לחיות באיזשהו פחד שהדברים הולכים לכיוון כזה או אחר, ובאמת אני ממליץ לכולם ככה להתחיל להתעמק טיפה יותר, אם זה בצורות בסיסיות כמו יוטיוב, אם זה בצורות אחרות כמו לקרוא קצת כתבות, זה תמיד בסיס טוב.
חד משמעית, אני אישית חושב שזה עולם מאוד מאוד מעניין, ואם כמו שאמרתי ב-2017 נכנסתי לזה מתוך איזושהי אימור וסכום מאוד מאוד נמוך שאולי יצא מזה משהו בעתיד, ואם לא אז הלך הכסף, אז היום אני לא אגיד שאני מומחה או משהו כזה, אבל אני כן מכיר הרבה יותר את העולם וכן מבין הרבה יותר את המשמעויות, ואני אישית ברמה אישית חושב שזה עולם מאוד מאוד מעניין. כמובן שיש הרבה סיכונים ויש עניין של רגולציות, וכמו שמיכאל אומר, אנחנו הרבה פעמים לא בטוחים מה יהיה בעתיד, איזה מימושים אולי ימציאו לזה בעתיד, לכל הטכנולוגיה הזאת, ואיך היא תשתפר ואיך היא תתפתח, והאיתריום במובן הזה, תקן איתם, אני טועה, מיכאל, מתקדם לאיתריום 2.0, ותמיד יש שדרוגים ושיפורים, אנחנו אולי ננסה להרחיב על זה בפרקים הבאים. ומיכאל, ככה לפני סיום, מה היית ממליץ לחבר שאולי כן רוצים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ואולי להיכנס לאיזושהי קהילה שמתעסקת קצת יותר בקריפטו, או מיטאפים, או דברים כאלה?
אז באמת, יש יש קבוצה מעולה שלאחרונה, האמת שאני גם עוזר לקדם, לטובת הקהילה בישראל, קוראים לזה Chainlink Tel Aviv Connected Smart Contracts, ובעצם זה בעצם קבוצה במיטאפ, ויש כל מיני אירועים מדי פעם, מגיעים, עושים כזה ערבים כיפים, הם מקשקשים קצת על טכנולוגיות, בין, גם לאנשים מתחילים, גם לאנשים מתקדמים, המטרה בסוף היא לייצר שיח, לתת לאנשים שבאמת מתלהבים ואוהבים את הטכנולוגיה בעצם להתקדם, ללמוד, להתחבר לאנשים, בין אם זה חבר'ה שהם יותר, הטכנולוגיה מעניינת אותם, אז בעצם ליצור חיבורים ולמצוא קשרים, ובעצם לפתח את הקהילה הזאת קדימה, ולהגדיל אותה, להצמיח אותה,
כן, אז מי שבאמת...
ושכולנו יהיה טוב.
אז מי שככה באמת מעוניין להיכנס לתחום הזה קצת יותר, לשמוע עליו, להכיר אנשים מהתעשייה, דברים כאלה, מיכאל, כמו שאמר, מקדם את זה כאן בארץ, בעיניי זה מגניב, זה מבורך, אנחנו נשים לינק למטה להצטרפות למיטאפים, מי שרוצה. בינתיים אני רוצה להגיד, מיכאל, תודה רבה, היה בעיניי אחלה פרק, אני ממש ממש נהניתי, וחברים, תמשיכו לעקוב אחרינו, תמשיכו לתת לנו פידבקים, אנחנו מאוד 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 שמחים לשמוע פידבקים, יש לכם שאלות, יש לכם דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בפודקאסט, זה המקום, חברים, מוזמנים לפנות לדף הרשמי שלנו בפייסבוק, ידע שווה כסף, מקף, הדף הרשמי, אנחנו תמיד עונים שם כל שאלה, בקבוצת פייסבוק שלנו מוזמנים לשאול שאלות, באתר שלנו, עכשיו יש לנו גם אפליקציה חדשה, ידע שווה כסף, היא זמינה רק לאנדרואיד כרגע, אבל יש לנו גם אתר חדש שנקרא ידע שווה כסף, הפודקאסט הזה, המפגשים הפיזיים שאנחנו עושים, הוובינרים, ההטבות, כל דבר, באמת, חברים, דברו איתנו, שאלו אותנו, מוזמנים לעקוב ולעזר בנו, אנחנו שמחים להפיץ ככה מה שנקרא ולתת עוד תוכן ועוד ידע ועוד ערך, ונתראה בפרקים הבאים, חברים. ביי ביי, להתראות.